Selon voix. Shalom Vacha, Sefer Netzach Israël, Perikut Tet, Likrat Sofo. Raynu Baperek Aze, Itmodedut, Mi Hebet Nosaf, Bashela Madua, Edom Sholtim Baolam Velo Israël. והתשובה באופן כללי היא שהעולם הזה שייך לאדום והעולם הבא שייך לישראל, אז כל אחד בתחום שלו. אמנם עם ישראל גם יש לו חלק בעולם הזה, אבל לא כל כך מוצלח. ואדום הוא מבין טוב בענייני העולם הזה, לכן הוא שולט בעולם הזה. זה פשוט. ולכן אומר המהר"ל, במאזן כולל אין מה להצטער על זה שאנחנו ישראל לא כל כך שולטים בעולם הזה, כי יש לנו חלק עוד יותר טוב והוא חיי העולם הבא. על זה הוא מביא מקור, וזה שאמרו בברכות שאמר רבי יוחנן לרבי אלעזר שהיה מצטער. על מה רבי אלעזר היה מצטער? זה, הסיפור הוא סיפור מפתיע. רבי יוחנן, רבו של רבי אלעזר, בא לבקר אותו בשעת חוליו, מצוות ביקור חולים. ורבי אלעזר היה בבית אפל, כלומר לא היה לו תאורה. מדוע לא הייתה לו תאורה? יש להניח שרבי אלעזר היה אדם עני, ולכן הוא לא יכול היה להרשות לעצמו תאורה, לפחות לרוב הזמן. רבי יוחנן בא לבקרו, מקום חשוך, רבי יוחנן מרים את השרוול, ואז זרועו של רבי יוחנן מגולה. ורבי יוחנן היה כל כך יפה שזרועו האירה את החדר. ככה מסופר. ואז הוא ראה, כיוון שכבר היה אור, שרבי אלעזר שרוי בצער. אז זה מה שכתוב כאן, שאמר לו רבי יוחנן לרבי אלעזר שהיה מצטער, אמר לו, למה אתה מצטער? אם בשביל מזוני שלא היה לך כדי סיפוקך. כלומר, הרי מצבו של רבי אלעזר הוא מצב של עניות. אז זו אולי הסיבה של הצער של רבי אלעזר. הוא אומר, זה לא סיבה להצטער. מדוע? אין אדם זוכה לשתי שולחנות. כלומר, הסעודה שהיא השלמות אל האדם, אין אדם זוכה לשתי השלמות. שאם היה לך השלמה בעולם הזה, לא היה לך השלמה בעולם הבא. אין הכוונה שאי אפשר לחיות בטוב או בשמחה בעולם הזה. אפשר. אבל שזה יהיה ללא כל חיסרון, אז זה יהיה גם חיסרון ביחס לעולם הבא. לא בגלל שאדם קיבל שכרו, זה לא חשבונות של חנות מקולת, אלא מדובר על משהו אחר. מדובר על השאלה לאן אתה שייך. יש אדם שמרגיש טוב, למשל, בהר, אז הוא לא מרגיש כל כך טוב בים. ויש אדם שמרגיש טוב בים ולא כל כך מרגיש טוב בהר. האם זה אומר שאותו אדם שמרגיש טוב בהר לא יכול בכלל להרגיש טוב בים? הוא יכול. אבל שלמות ההנאה שלו זה כשהוא בהר, או להפך. אז זה מה שהוא אומר לו, יש צורך לבחור מהי נקודת המרכז של ההכרה שלך. כן, יש בגמרא, על נשאל רבי שמעון בר יוחאי, שברך אנשים שהבית שלהם יהיה חרב. מה פירוש הבית חרב? הבית שאדם הולך אליו, זה הקבר. אז אומרים לו, יהי רצון שתאריך ימים, עד כדי כך שגם הקבר שלך יהפוך להיות חורבה, כן? כי ישכחו ממנו. אז זאת אומרת שהבית של האדם הוא איפה שהוא רוצה להיות. כלומר, הסעודה שהיא השלמות אל האדם, אין אדם זוכה לשתי השלמות, שאם היה לך השלמה בעולם הזה, לא יהיה לך השלמה בעולם הבא, כי דבר זה אי אפשר שיהיה לאדם שתי שלמות. ולכך אין השלמתך בעולם הזה. ובתוספות גרסינן, אין כל אדם זוכה לשתי שולחנות. למשל, אז התוספות היה להם קשה. מה היה קשה לתוספות? אי אפשר לגרוס אין אדם זוכה לשתי שולחנות, כי ראינו אנשים שכן זכו לשתי שולחנות. אז לכן אי אפשר לגרוס בגמרא אין אדם זוכה, אלא התוספות מתקנים את הגרסה ואומרים אין כל אדם זוכה. כלומר, יש כן כאלה, אבל לא כל אדם. כלומר, אין כל אדם כך, אבל בוודאי נמצאו הרבה שזכו לשתי שולחנות, כמו רבי, שהיה עשיר גדול, כמו שמובא בבבא מציעא פה עמוד א'. זה דעת התוספות. ופירוש זה אי אפשר. כלומר, המהר"ל איננו מקבל פירוש שהוא לא מהותי. כלומר, יוצא לפי זה שרבי אלעזר בפוקס יצא לו שלא היה לו עולם הזה. אבל אם זה נכון, מה שאומרים התוספות, שהוא יכול היה לזכות לחיי העולם הזה, אז יש לו כן סיבה להצטער. כלומר, לפי המהר"ל, הביטוי הוא מוחלט, אין אדם זוכה לשתי שולחנות, כולל רבי יהודה הנשיא. גם רבי יהודה הנשיא, שהיה מגדולי עשירי העולם, בכל זאת לא זכה לשתי שולחנות. מדוע? משום שרבי יהודה הנשיא הוא מכוון כלפי העולם הבא. זה מה שמעניין אותו. ולכן גם בשעה שהוא עשיר מאוד, בעצם הוא לא מתאחד, אין לו הכרה שלמה, אין לו חפיפה עם העולם הזה. לכן הוא אומר, כי איך יהיה לאדם שישלמות? כי השלמות שיש לאדם כאשר נמצא בפועל הגמור, ולכך אי אפשר שיהיה האדם בשלמות ובפועל בעולם הזה, וגם יהיה בפועל בעולם הבא. לא הבנת. זה אכן מצער מאוד. כן. אבל אני אשתדל בכל זאת אולי להועיל לך. לא, נסביר את זה שוב. צריך להבין מה ההבדל בין להיות בשלמות להיות במצב טוב. מצב טוב זה לא אומר שאני שלם. למשל, יש אדם חס וחלילה הוא חולה והיה לו כאב ראש, עכשיו אין לו כאב ראש, אז אומרים, איך אתה מרגיש? אני מרגיש טוב. אבל אתה חולה. כן, אבל אני מרגיש יותר טוב מאשר לפניכם. אבל זה עוד לא השלמות. השלמות זה כשהוא לגמרי בריא. אותו דבר אדם באופן כללי, מה זה להיות שלם? שלם במונחים של ימי הביניים, הכוונה שהוא יוצא אל הפועל הגמור, שהוא לגמרי מממש את הפוטנציאל שלו. זה נקרא אדם שלם. לא 97% ואפילו לא 99.5%, אלא 100. נשאלת השאלה, האם ייתכן שאדם ישלים את עצמו ב-100% בשתי מערכות? גם עולם הזה, גם עולם הבא. התשובה היא שזה בלתי אפשרי. כי אם אתה אומר שהאדם נדרש לשלמות בשני העולמות, יוצא שהוא לא היה שלם באף עולם. כי אם הוא היה, אתה אומר, אותו אדם נועד להיות שלם בעולם הזה ובעולם הבא. יוצא שכשהוא הגיע לשלמותו בעולם הזה, באמת הוא לא שלם, כי חסר לו עדיין השלמות של העולם הבא. לעומת זה, אדם שכל עניינו לחיות חיי העולם הזה, אז כשהוא שלם בעולם הזה, הוא באמת שלם. הוא לא מצפה לעולם הבא. הוא מצפה רק לעולם הזה, ומבחינה זאת הוא שלם. לכן אמרו חכמים, עשיו בגמטריה שלום. לא חסר לו דבר, יש לו הכל. לכן גם עשיו משון עשוי, לא חסר לו כלום. כולו כעדרת שיער. כבר כשהוא נולד, אין לו מה להשלים. השיערות כבר נמצאות. ברור, אז לכן אומר המהר"ל, זה יהיה אבסורד לומר שאדם צריך להיות שלם בשני עולמות, כי אז זה אומר שכשהוא שלם באחד, עדיין חסרה לו השלמות של העולם השני. עכשיו זה יותר ברור? נפלא. שתבח שמו. טוב. זה מה שאומר כאן. לכך אי אפשר שיהיה האדם בשלמות ובפועל בעולם הזה וגם יהיה בפועל בעולם הבא, כי אם הוא בשלמות בעולם הבא, אי אפשר שיהיה בשלמות ובפועל בעולם הזה. ומאחר שלא היה בשלמות ובפועל בעולם הזה, נראה כן ראוי לו העולם הזה. ואם היה בפועל בעולם הזה, אם כן אין לו עולם הבא. מאחר שעצם שלמותו שהיה בפועל היה בעולם הזה. ומה? כי להיות שלם פירושו שלא חסר דבר. אם נאמר שיש אדם שהוא צריך להיות שלם גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, אז הוא אף פעם לא שלם. כי עכשיו הוא בעולם הזה, ולא חסר לו דבר. כן חסר לו. מה חסר לו? השלמות של העולם הבא. לעומת זה, אם אנחנו אומרים, אותו אדם שייך רק לעולם הזה, עולם הבא לא שייך לו בכלל, והוא שלם מבחינת העולם הזה, הרי הוא שלם באמת מבחינת עולם הזה. כל מיני זה דז'אבו. עכשיו, וזה שאמר אין אדם זוכה לשני שולחנות. כלומר, המהר"ל חולק על התוספות. בעוד שהתוספות כן הבין שאפשר להיות שלם בשני העולמות, אומר המהר"ל לא. זה במהות שאין אדם זוכה לשני שולחנות. כי השולחן, על ידי זה הוא בשלמות ובפועל מה שראוי לאדם, וגם רבי לא זכה לשתי שלמות. שאם היה לו השלמה בעולם הזה, לא היו לו ייסורים, שתראה מזה, כי לא היה לו השלמה כלל בעולם הזה. הרי רבי היו לו ייסורים כמפורסם. והיינו, דאמרינן במסכת ערכין, כל אשר הוא 40 יום בלא ייסורים, כבר קיבל עולמו בעולם הזה. כלומר, עולם הזה זה עולם של ייסורים. אין דבר כזה לעבור 40 יום בלי ייסורים כלשהם. מה זה ייסורים? לפעמים שאדם מכניס את היד לכיס כדי להוציא מטבע, ויצא לו מטבע אחר. הוא רצה שקל, יצא לו מסכן 10 שקלים. זה ייסורים. כן, יש סיפור מפורסם על רב רפואל מוולוז'ין, אחד מגדולי החכמים שלימד בישיבת וולוז'ין בימי הנציב, והוא היה למדן גדול, ויום אחד אשתו אמרה לו שצריך לגדל, לחנך את הילדים. אז הוא ענה לה, אין בעיה, תחנכי אותם. וחזר ללמוד. הגיע הזמן של הבר מצווה. רב רפואל, בעלי היקר, צריך לעשות לו בר מצווה. אין בעיה, תעשי לו בר מצווה. חזר ללמוד. אחר כך, הילד גדל. צריך למצוא לו אישה. טוב, תמצאו לו אישה. וחזר ללמוד. הגיע הזמן של החופה. אמרו לו, בחופה של הבן שלך אתה צריך להיות. אמר, אין בעיה. אבל כדי לקום וללכת לחופה צריך ללבוש את המעיל. את המעיל הוא לא לבש מאז חתונתו. בינתיים הוא קצת תפס נפח. לבש את המעיל והכפתור קפץ. ואמר, אוי, צער גידול בנים. כן? מה זה? אתה שומע. למה 40? זה שאלה מעניינת. למה 40 יום? 40 זה מה שצריך כדי לעבור מעולם לעולם. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. וגם משה הולך לקבל את התורה, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. רוצים להיכנס לארץ ישראל, תרים את הארץ 40 יום, ואז חוזרים. המספר 40, זה הרבי יצחק אברבנאל מאיר, זה 4 כפול 10. מה זה 10? בעשרה מאמרות נברא העולם. 4, כי חכמי הקבלה אמרו שיש 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. יוצא שמה שמבדיל את האדם ממציאות אחרת זה 40. יפה. יוצא שיש צורך ב אז כלומר, אם באמת אדם עברו לו 40 יום בלא ייסורין, אז זה כבר הוא בעולם אחר. והיינו, משום שכבר היה שלם וקיבל השלמה בעולם הזה, ואין אדם זוכה לשתי סעודות, רוצה לומר לשתי השלמות. ולכך אמר דוד, עכשיו אנחנו חוזרים למזמור שיר ליום השבת. אתם ודאי זוכרים שבפרק הזה המהר"ל התחיל להסביר לנו את המזמור שיר ליום השבת. מה מיוחד במזמור הזה? הרי המהר"ל שואל, זה מזמור שלא מדבר על השבת בכלל, אלא זה מזמור שמדבר על עולם מושלם, עולם שבו לא חסר דבר. עולם שבו לא חסר דבר, זה העולם העתידי, זה משתקף פעם בשבוע ביום השבת. ביום השבת אנחנו לא מתפרנסים, לא עושים שום דבר, ואף על פי כן יש אוכל, יש מנוחה, יש בגדים. זאת אומרת שיש איזה מין השתקפות של אפשרות של עולם ללא חיסרון. וזה מה שמתואר במזמור שיר ליום השבת, שטוב להודות לשם למרות שנראה שיש הרבה צרות בעולם. איך אפשר להגיד טוב להודות? הרי כל כך הרבה צרות יש, נכון, כי אתה מסתכל בהשקפה נקודתית. אם אתה מסתכל על המכלול, אתה רואה שטוב להודות לשם. ולכך אמר דוד, כי בוודאי איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו העשב והעצזו כל פועלי אבן. כן, ראינו שהרשעים זה פורח מהר, כמו העשב, העשב גדל מהר, לעומת העצים שזה לוקח זמן, אבל העץ זה במדרגה הרבה יותר גבוהה מן העשב. לכן אין פלא שבעולם הזה הרשעים מצליחים, כי הם כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, אבל הצדיקים הם כתמר וכארז. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. נו, בין הזמן שבו נטעת את התמר לבין הזמן שהוא גדל, עבר הרבה זמן, והוא עדין לארז. ואמר שהם שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. כלומר, כי הצדיק נטיעתו ומקומו בבית השם, וחצרות אלוהינו יפריחו. אז מה זה חצרות אלוהינו? עולם הבא. כלומר, הרשעים הם כמו עשב בעולם הזה, והצדיקים כתמר לעולם הבא. כי נשמת הצדיק נטוע ועומד במדרגה העליונה הקדושה, ולכן אין שלמותו בעולם הגשמי, שאין ראוי לזה. מאחר כי נשמתם שתולים בבית השם, לכך אין יוצא שלמותם לפועל, רק בעולם שהוא גם כן קדוש נפדל. לא כן הרשעים, שנשמתם במקום שאינו קדוש. מה זאת אומרת נשמתם? הם יונקים את חיותם ממקום של חול. לכן אם תשאל את הרשעים מה זה אדם מוצלח, הרשעים יש להם הגדרה מהו אדם מוצלח, שהיא שונה מן ההגדרה של הצדיק. עבור הרשעים בעצם ההצלחה היא העולם הזה, עם כל הנאותה וכל הרכוש, כל השליטה שהוא יכול לתת. לעומת הצדיק, שאם כבר הוא צריך לבחור, אז הוא בוחר בעולם הבא. זה מסביר איזה קושיה. הרי ידוע אומרים שאין צדיק שאינו חטאים ואין רשע שאינו זכויות, והקדוש ברוך הוא משלם לצדיקים על מיעוט אבונות שיש להם בעולם הזה, ואת העיקר הוא משאיר לעולם הבא. ואילו הרשעים, הקדוש ברוך הוא משלם להם על מצוות שהם עשו, דברים טובים שהם עשו בעולם הזה, הוא מעניש אותם לעולם הבא. מיד עולה השאלה, זה לא פייר. איפה ההוגנות כאן? למה בעצם הוצאת את הרשעים מן העולם הבא? התשובה היא שאם היינו שואלים את הצדיק איפה הוא מעדיף לקבל את עונשו, אם בעולם הזה או בעולם הבא, בוודאי שהיה אומר שהוא מעדיף בעולם הזה. אבל אם היינו שואלים את הרשע איפה הוא מעדיף לקבל את שכרו על מיעוט מעשים טובים שעשה, הרי הוא בוודאי בעולם הזה. הרי בעולם הזה זה בטוח, עולם הבא לא יודע. יוצא לפי זה שהכל בצדק גמור. וכל זה כן? וכך שלימותם יוצא לפועל בעולם שאינו קדוש, וכל זה, זה המשך הפסוק, המשך המזמור, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולת בו. וכמו שאין פה עוולה, מה שנמצא רשעים מצליחים בעולם הזה, והצדיקים בייסורים בעולם הזה, אז כאשר, כיוון שהכל מסודר, ויש משמעות, אז אין פה עוולה. וכאשר תעמוד על דברים אלו, אז תדע, באמת ובאמונה, מה שאין לישראל עולם הזה, ורוב עולם הזה, הם בצרה, שאין דבר זה מורה על מיעוט שלמותם הגדול אשר יש להם בעולם, כן, כפי שסוברים הגויים לפעמים, אשר להם מיוחד הוא עולם הבא. ואין להאריך יותר, ולכן אנחנו עוברים לפרק כף. כן, זה אני. כן. מי ששלם בעולם הזה, אין הכוונה שהוא עשה מצוות, אלא שיש לו כל מה שהעולם הזה מציע. כסף, הנאות, כבוד, שלטון וכדומה. זה הכוונה. ולכן על זה לא מגיע לו שכר. זה עצמו יכול להיות שכר. ובכן, קהל קדוש, אנחנו עוברים לנצח ישראל פרק כף. וזה בעצם העמקה יותר גדולה ממה שראינו עד עכשיו. יש שאלה, הרי אמרנו שמי שצדיק שיש לו טובה בעולם הזה, הוא אמר, זה לא באמת טובה. אז הוא הביא דוגמה של רבי יהודה הנשיא, שאף על פי שהיה עשיר גדול, אבל היו לו ייסורים. ומה נעשה אם יש צדיק גדול שהוא גם עשיר גדול ואין לו ייסורים? לא יכול להיות. יכול להיות, נכון? עכשיו, כתוב שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא ארבע שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו? יוצא שזה ארבע קושיות. הקושיה הראשונה, איך יכול להיות שהוא גם צדיק וגם טוב לו? מוזר. לא די לו שהוא צדיק, הוא צריך גם שיהיה טוב לו? לא מובן. צדיק ורע לו זה גם קושיה. הוא צדיק, אז למה רע לו? כן? אותו דבר, רשע וטוב לו, אנחנו מבינים, זה מקומם. רשע, מסכן, הוא כבר רשע וגם רע לו? איך זה יכול להיות? כן, כלומר, יש בעצם ארבעה סוגי אנשים, וכל אחד בעצם מעורר קושיה אחרת. וזה באמת שאלה, למה צריך לתת שכר לצדיקים? הרב קוק למשל מתאר בספר מוסר אביך מצב שבו יש אדם ששמע שבמקום רחוק נמצאים 1,000 איש בסכנה. אותו אדם לוקח ללב את סכנתם של אותם 1,000 איש, למשל מקום שבו עומדת להיות התפרצות של הר געש, ואותו אדם דואג להביא מטוסים, ספינות, כדי לחלץ את הלכודים שנמצאים שם, שעוד מעט, אוטוטו, הרגה שיחסה אותם, והוא מצליח להוציא אותם מן המקום ולהביא אותם למקום בטוח לפני התפרצות הרגש. ברוך השם. אחרי המעשה, יש איזה מיליארדר ששמע על הסיפור. הוא כל כך מעריך את האיש הזה שהוא שולח לו צ'ק. צ'ק של מיליון דולר כאות הערכה. אותו אדם שהציל את האלף איש רואה את הצ'ק ואומר, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. מה קרה כאן? הוא הקטין מעשה שאין לו ערך, הצלת 1,000 בני אדם, זה משהו אדיר, והוא הקטין את זה בצורה מגוחכת למיליון דולר. כלומר, השכר הוא לכאורה דבר שסותר את המעלה של הצדיק. לכן צדיק וטוב לו זה לא מובן, זה קושיה. טוב, יש על זה תשובות, אבל צריך לזכור שקודם כל יש קושיה בדבר. ואז בעצם אם אנחנו מבינים מה שאמר המהר"ל מקודם, בעצם בעיקרון אין צדיק שטוב לו בעולם הזה, גם אם יש לו הכל. מדוע? בגלל שהוא לא שייך לעולם הזה. זה מה שאמרו חכמים על הפסוק, וגם הנפש לא תמלא. שהנפש, כיוון שהיא מן העליונים, אין לה הנאה אמיתית מן העולם הזה. משל לבת מלך שנישאה לכפרי. היא כל מיני סיבות, לא ברור בדיוק למה, אבל היא בת מלך מפונקת, והיא מתחתנת עם כפרי. כפרי נחמד אגב, הכפרי מאוד אוהב אותה. ולכן הוא אומר, אשתי היקרה, אני כל כך אוהב אותך, הבאתי לך שתי תרנגולות למרות. אני בעל טוב, נכון? והיא כל הזמן נוגה ודמעתה על לחייה, והיא מתגעגעת לתענוגי הארמון של אביה. והוא, הכפרי לא מבין, אני כזה טוב. והבאתי לה תפוחי אדמה גדולים מן השדה. למה היא לא מרוצה? מפונקת. פשוט, הוא איננו מבין לאן היא שייכת. היא שייכת לעולם של הצולה, עולם אחר לגמרי. כמו כן גם הנפש, בעולם הזה יכולה ליהנות מהרבה מאוד דברים. אבל בסופו של דבר יש מה שנקרא צמאון מטאפיזי. והצמאון המטאפיזי איננו מגיע לידי סיפוק בעולם הזה. לכן הצדיק שחש את נשמתו באמת לא יורש את שלמות העולם הזה. שהדבר הזה יש לו ביטויים גם הלכתיים, ואת זה אנחנו נראה אולי היום בפרק שאנחנו מתחילים עכשיו. ספר נצח ישראל פרק כף. כל דבר שהוא בעל גשם, כוונה חומרי, או מתייחס אל גשם, כלומר חומרי, הוא בעל תכלית. מה זה בעל תכלית? גבול. כן, לא במובן של מטרה, אלא במובן של גבולות. כן, סוף. יש סוף. כי אי אפשר שיהיה גשם בלתי בעל תכלית, כלומר אינסופי. אין משהו חומרי אינסופי. כן, הרי במתמטיקה מדברים הרבה על אינסוף מספרים, אבל זה פיקציה. זה נכון במתמטיקה, זה לא נכון במציאות. במציאות אין לנו אינסוף. אין שום חפץ בעולם, אין שום מציאות חומרית בעולם שאין לה גבול. ודבר זה מבואר ליודעים. כלומר, מי שלמד את העניינים האלה, לוגיקה, פיזיקה, יודע את זה. ומעלת ושלמות הגשם בתכלית שלו, כי בתכלית הדבר, שם נשלם הדבר, ולכך שם שלמותו. כלומר, חתול יכול להיות חתול מושלם, גם אם הוא לא מסוגל לעוף. מדוע? בגלל שלא ביקשו מחתול לעוף, לא בשביל זה הוא חתול. החתול הוא נחמד, הוא יודע להתלטף, לעשות ברורו, וללכוד נחשים ואכברים, זה, אם הוא מצליח בזה, הוא חתול מצוין. אבל זה גבולו, כשהוא עומד בגבול שלו, הוא שלם. לפי הגדרה שנתן אריסטו, מה זה דבר שלם? אומר אריסטו, דבר שיש לו גבול. כי אין ראוי שיהיה בשלמות דבר כאשר לא הגיע לשלמותו. ודבר זה מה שאמר לפני שבר גאון. מה זה גאון? משהו שגואה, משהו שהולך ומצליח. שרוצה לומר, כי לפני השבר, שהוא הסילוק והיעדר, היה התכלית שלו. תכלית הכוונה, הסוף. הוא המטרה. ותכלית הדבר, שם הוא שלמותו. כי אין ספק, כי בתכלית הדבר, שם הוא נשלם. ומפני ששם הוא נשלם, ראוי שיהיה שם שלמותו. ופיכך, לפני שבר, שהוא תכלית שלו, שם הוא גאון שלו, שהוא שלמותו. ומזה תדע כי הדבר שהוא בשלמותו ובמעלתו בעולם הזה, תדע כי זהו תכלית ואינו מוכן לשלמות אחר יותר גדול מזה. כלומר, מה? שבר הכוונה סוף. כלומר, יש כלל, לפני שבר גאון, כמו שאמרו בגמרא, מדוע אסתר זימנה את המן לסעודה? אז אחת מהסברות זה משום לפני שבר גאון. כלומר, לפני שנשברים, צריך להגיע לפסגה. אז לפני שבר שברו של המן, אז צריך שיגיע לגאון, למקסימום של ההצלחה שלו. וזה בדיוק מה שאמר המן לאוהביו ולזרש אשתו, את כל אשר גידלו המלך ואשר נישאו על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשת הקים אותי. יש עשת עם המלך, הקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, אי אפשר להגיע ליותר מזה. זה השיא של הפסגה. וכל זה איננו שווה לי. למה? כי יש אחד שלא השתחווה. אם יש אחד שלא משתחווה, זה סימן שבעצם אני לא בשלמות. כן? כי אם הוא היה מגיע לשלמות ממש, אז מרדכי היה משתחווה, ואז גם לא היה יותר אפשרות להפילו. אז מה שאומר כאן, תדע כי זהו התכלית ואינו מוכן, רגע, נדגיש את זה שהוא, ולפיכך לפני שבר שהוא תכלית שלו, שם הוא גאון שלו שהוא שלמותו. ומזה תדע כי הדבר שהוא בשלמותו ומעלתו בעולם הזה, תדע כי זהו תכלית ואינו מוכן לשלמות אחר יותר גדול מזה. אפשר לומר שזה שמרדכי לא משתחווה, בגלל שמרדכי מייצג עולם אחר, מייצג עולם הבא. ואז בעצם זאת הידיעה של המן, שמבחינת עולם הזה הגיע אל המקסימום, ולכן לא יגיע ליותר. ולכן מיד אחרי זה, ויבהילו את המן אל המשתה. ואינו כך הדבר שאינו בשלמותו, מורה על שאינו בתכליתו וסופו. שאם היה בתכליתו וסופו, היה גם כן בשלמותו, אחר כי תכלית וסוף הדבר שם שלמותו. וכאשר אינו בשלמותו, יוודא שהוא מקווה ועומד לשלמות עוד. זה מסביר תופעה מיוחדת בעם היהודי, והיא המראה של המוסד היקר המכונה שטיבלך. שטיבלך, כן. השטיבלך הוא מרכז החיים של היהודי ירא השמיים, ומשום מה תמיד יש פורמייקה מתקלפת או זכוכית שלא החליפו אותה או וילון קרוע. נשאלת השאלה למה? כן, נשאלת השאלה למה. אז היה אפשר לענות כי אין כסף, אבל זה לא נכון, כי המתפללים בשטיבלך בבית שלהם הכל בסדר גמור, אבל בשיבלך זה לא. והתשובה שמקבלים זה בי שאנחנו מרגישים בבית. כלומר, אם השיבלך היה נקי כמו כנסייה איטלקית, זה היה אומר שאין לאן לשאוף, שהעולם הזה מושלם. השיבלך הבלתי מושלם מורה על כך שהיהודי באיזשהו מקום מפגין בוז לעולם הזה. אנחנו לא נתקן את הפורמייקה, כי יש לנו משהו גדול יותר. אז מה שאומר כאן, הדבר שאינו בשלמותו מורה על שאינו בתכליתו וסופו. הוא עוד לא הגיע לסוף. שאם היה בתכליתו וסופו, היה גם כן בשלמותו, אחר כי תכלית וסוף הדבר שם שלמותו. וכאשר אינו בשלמותו, יוודא שהוא מקווה ועומד לשלמות עוד. ומזה תדע ותבין כי כאשר אתה רואה שלמות האומות בעולם הזה, תדע שזהו תכליתם וסופם, אין עומדים לשלמות אחר יותר גדול מזה. אבל ישראל אינם כך, אחר שתראה שהם אינם בשלמותם בעולם הזה. תראה מזה כי לא הגיעו לתכלית וסוף שלהם. זה מסביר מדוע יש רתיעה אצל היהודים מהשלמות המדינית. מה, זה כזה מוצלח, כל כך חצוצרות תרועה, כשנשיא המדינה נכנס? אז עמוס עוז, למשל, אמר, בשבילו כל הדברים האלה, דגל, צבא, כל זה זה גויים נחס, כלומר, הנחת של הגויים. זה לא שלנו. עכשיו, אז יש בזה משהו, ההרגשה שאסור להצליח עד הסוף בעולם הזה. אז יש פה קושיה. ואני אקשה לך כי היו ישראל במעלתה בימי דוד ושלמה. הנה, ברוך השם, בימי דוד ושלמה הייתה לנו מדינה חזקה. ברוך השם היום מדינת ישראל מדינה חזקה. הוא אומר, שאין להביא ראיה מן המעט. כמה זמן כבר הייתה ממלכת שלמה? 40 שנה. ממלכת החשמונאים, זה התקופה השנייה שבה היינו בשלמות מדינית. כמה זמן הממלכה החשמונאית? 70 שנה. לא, הרמב״ם לא אמר את זה. הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, וזה כולל את בית הורדוס. וגם מדינת ישראל, בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו, הייתה מדינה חזקה. אבל אם עושים חשבון של 4,000 שנה, אז רואים שזמן ההצלחה של ישראל בעולם הזה הוא מעט. כאשר תראה הצרות שעברו על ישראל, תשווה את זה לכל מה שעברנו, שלא היה בהם שקט ושלווה, ומזה נראה כי הם, כלומר ישראל, עומדים לקבל שלמות יותר. וכאשר תבין דברים אלו בעניין האומות, אז אין לך לקנאות על גדולתם בעולם הזה. כי ככל שהם יותר גדולים, אז סימן שהם יותר שייכים לעולם הזה בלבד. ואלו דברים בערו חכמים וגילו לנו דברי חוכמה במדרש תנחומה, ומדרש רבה פרשת אמור, רבי ברכיה בשם רבי מאיר, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרח של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, אף אתה, עלה, תעלה גם על הסולם, גם אתה תמלוך. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו ואמר, תאמר כשם שיש להם ירידה לאלו, כך יש לי ירידה. הרי מה אתה מציע לי? ללכת בעקבות בבל, יוון, פרס? אז גם הם ירדו. אז גם מה אתה רוצה? שאני אכנס עכשיו לשלטון פוליטי? בסוף אני ארד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא. אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. נשאר חרדי עם החשש הגלותי מן הציונות. בכל זאת חטאו עוד ולא האמין בכל נפלאותיו. זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. כמו חטא מרגלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם האמנת ועלית לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו, שלא האמנת ולא עלית, יהיו בניך משועבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים ובארנוניות, בגולגולת וכו'. יכול לעולם, אז אולי לעולם עם ישראל יהיה בעצב של שפלות בעולם הזה, תלמוד לומר, אל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מגליה ומאספמיה ומחברותיה. כן, זה השאלה. בינתיים אנחנו קוראים את המדרש, אנחנו עוד לא הבנו מה פירוש המדרש. מדוע? כי המהר"ל כשהוא מביא מדרש הוא קודם כל מביא אותו ורק אחר כך מפרש. כן, לא, כתוב שהשם אמר לו עלה. כן, 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 קראנו את זה. זאת השאלה, בדיוק. בגלל זה המהר"ל יצטרך לתת הסבר. דרכו של המהר"ל שהוא קודם כל מביא את המקור ורק אחר כך נותן הסבר. המהר"ל מביא מקור שאומר שהשם אמר לו עלה. אז איך להבין את זה שיעקב לא עולה, מהווכי הוא עובר עבירות? אלא בשביל זה יש לנו ההסבר של המהר"ל בהמשך. אלא שהמהר"ל דרכו קודם כל להביא את המקור ורק אחר כך לפרש. למה הוא עושה את זה? כי הוא לא הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה הקדוש ברוך הוא, היה אומר שני דברים בבת אחת. גם מביא את המקור וגם מפרש אותו סימולטנית. אבל מאחר והמהר"ל הוא לא אלוה, אני מקווה שהוא לא נפגע ממה שאני אומר, לכן הוא קודם כל מביא את המקור ורק אחר כך מפרש. בינתיים זה רק מעלה שאלות. מה עם התשובות? סבלנות. ושב יעקב מבבל ושקט, יש פה טעות דפוס, ממדי, ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום. כי כל הגויים אעשה קלה אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה קלה, ומות העולם שמחלים שדותיהם אעשה קלה. אבל ישראל שאין מחלים שדותיהם, כי כתוב לא תחלה פה הצדך וישרתיך על המשפט, בייסורים בעולם הזה כדי להנק אותך לעולם הבא. כלומר, עם ישראל מפריש פאה, כלומר, אדם מישראל עבד בשדה, השדה מלאה בתבועה, והוא איננו קוצר עד הסוף. הוא ישיר פאה. אומר המדרש, אתם משאירים פאה? אותך לא עסק עלה. זה דברים קצת מוזרים, אני צריך פה להסביר, מה השארת הפאה מורה? לפי מה שלמדנו זה קצת מובן. אין חפיפה מוחלטת עם העולם הזה. אבל צריך בשביל זה את הפירוש של המהר"ל, בשלמות. את הפירוש של המהר"ל נראה בפעם הבאה, בגלל שהגיע המבזק. רק שזה לא יהיה בשבוע הבא, כי בשבוע הבא נתבקשתי לתת דברים על 17 בתמוז. ורק אחר כך נמשיך בפרק. שלום.